אנחנו בדף י' ד' עומד בייז למטה השורה האחרונה, רבי בר אבונו אומר, כגון שנוטלו המסיק, לא מדובר בברייסה שלמדנו עכשיו, לא מדובר באופן שרק גזלן ונגזל, רק מדובר פה באופן אחר לגמרי, כמו שרשי מסביר מסיק מזה גויים שלקחו בכוח, אנסו בכוח ולקחו את השדה, שזה מדובר שרובן גזל שדה מלוי. עכשיו באו המסיקים האלו, הגנבים, הגויים האלימים האלו, וגזלו את זה מהגזלן. וזה היה באופן שהוא הראה להם איפה השדה, או שהם רצו לקחת זה דווקא בגלל שזה שייך עכשיו לגזלן, ובאופן כזה הגזלן חייב לשלם על השדה. וזה מה שהברייס אומרת, והרי היא יועצים מתחס יודוי, שהגמרא שאלה מקודם תחס יודוי של מי? של גזלן? הרי הגזלן מקווה גובה. הפשטו שמדובר שהמסיקין, האנסים הגויים לקחו את זה מידו של הגזלן, לכן אנחנו אומרים שהדין ככה, בוא נגזל לגבוס קרן, כשנגזל עכשיו בא והוא רוצה לגבות את הקרן מהגזלן, גויים מלחוסים משיבודים, בוא נגזל לגבוס פרס, אם הוא רוצה לגבות את הפירות של השדה הזאת, שלא, גויים מלחוסים לחוירים של הגזלן. על כל פנים מדובר באופן כזה, ולא מדובר באופן של מכירת שדה מהגזלן ליהודי אחר, לא מדובר בלוקח שדה, אז אם כך אין שום קושיה על שמואל, כי הרי שמואל, רב ושמואל נחלקים במכירת שדה גזולה. רוב אלו אומר כרב ואבונה מהדיוק הזה, שהרי היא יועצת מתחס יודוי בדינה משמה, שפידתו זה משמה לא שלקחו את זה, מסיקים לקחו את זה, הכוונה בדברים האלו היה לפי שיטתו שבדין לוקח את זה. רב באבונה לא יאמר כרוב, הרי יועץ מתחס יודוי בעיני משמע, לדעתו המשמעות של המילים האלו, המשמעות שגוף השדה בעין כמות שהייתה יוצא מתחת ידו, וזה שייך רק להגיד כפי מה שהוא בייר שמדובר שהמסיקים נטלו את גוף השדה בעין, מה שאין כן לשיט אז רוב, הרי השדה לא כמות שהייתה, שהרי אמרנו מקודם שהגזלן קלקל אותה. רבה שיאמר לדודנקטון, הברייס הזה אפשר ללמוד אותו בשני דינים נפרדים. כגון שגוזל סודם מחברו מלא פרס ואוכלס, הפרס עם אוכלס הסודם. הוא גזל סודם מחברו, מלאה פירות, הגזלן אכל את הפירות, עכשיו מחר את השדה ליהודי אחר. עכשיו בא נגזל, רוצה להוציא את השדה מהלוקח. בוא לוקח לגבות קרן, אם הלוקח רוצה לגבות קרן, זאת אומרת, את דמי השדה עצמו, גויבים לחוסים משיבודים, בוא נגז לגבות פרס, גויבים לחוסים נחויבים. אז זאת אומרת ככה, הרי שמדובר כשהוא גובה את הקרן, זה מדובר באופן כשהלוקח גובה מהגזלן, הלוקח, הסיפה שמדובר בפירות, מדברת כשהנגזל גובה מן הגזלן. זאת אומרת, זה מה שנקרא לצדודים, בשני אופנים נפרדים. שאלת הגמרא, בין לרוב ובין לרב בר אבונה, מלבל פה הוא החוב הזה שהנגזל רוצה לתבוע מן הגזלן, הרי זה מלבל פה, ומלבל פה אין גוי ומיני חוסים משובודים, הרי יש לנו כלל שיש הבדל בין מלבל בשטר למלבל פה. מלבל בשטר, כשיהודי עושה הלוואה בשטר לחברו, יכול אחר כך בכוח השטר לגבות מהנכסים שמחר הלווה אחרי תקופת ההלוואה. ואילו כשהיה מלווה בעל פה, יכול לגבות רק מנכסים בני חורין, מה שנשאר אצל הלווה, אבל לא מנכסים שהוא כבר מחר אחרי תקופת ההלוואה. והרי מלווה על פה נגועים נכסים משובדים, אז איך אתה אומר שהנגזל יכול לגבות מנכסים משובדים? אומרת הגמרא, אוכל במעסקינן, כשעומד בדין, ועוד עזוב, מדובר פה כשהגזלן הלך כבר לדין תוירם הנגזל, ובדין חייבו אותו לשלם הנגזל, אחר כך הלך ומחר את הנכסים למישהו אחר. והרי יש לנו את הדין, כל הדין שמלווה משטר שגובה מן המשובדים, זה בגלל שיש לו פרסום, והיה על הלקוחות להיזהר לא לקנות, מה שאין כן במלבל פה, שזה לא כל כך מפורסם. ואם כך כשכבר עמדו בבית דין, כבר יצא קול התפרסם הדבר, אז גם כאן דינו כמו מלווה בשטר. שואלת הגמרא, היא אוכל פרס נמה, אם כך, למה שלא נאמר, כשהנגזר רוצה לגבות את הפירות, גם בגבי ממשובדים, הרי זה כבר נעשה כמו מבלי משטר? אומרת הגמורה, כשעומד בדין על הקרן, ולא עומד בדין על הפרס, מדובר, הוא הלך לבית דין רק על הקרקע, על עצם הקרקע, אבל הוא לא דן עוד על הפירות. נמצא שהפרסום היה על גוף הקרקע ולא על הפירות, על גוף הקרקע הגדרתו כמלווה בשטר, ואילו הפירות הגדרתן כמלווה בעל פה. אומרת הגמורה, מה ככה מדובר כל פעם? מהי פסקה? זה דבר קצוף שנאמר ככה שעומדים בדין על הקרן ולא על הפירות? אומרת הגמורה, זה סתום עד מילסה. כי טובה, הנה שקרנה טובה ברשע, כשהגמרה, כשמישהו הולך לתבע את החבר שלו, קודם כל, דבר ראשון, תביא בחזרה את הקרן, שלא יהיה לי את ההפסד. אחר כך נלך לדין תורה על הפירות. זה הסתום עד מילסה, ככה זה. ולכן הגמרה תרצה את זה באופן כזה. שואלת עכשיו הגמור, וסובה שמואל וכח מגז ללס לשכיפכה? במחלוי כזה שלמד משל שנלך לקורה ושמיל, אז אנחנו ראינו ששמיל אומר של מועס יש לו שווח אין לו, ואומר לי שמיל לרב חיני בר שילס, אם לך יקסויף שופרה שפרה ופרה. כשאתה כותב את השטרות, הוא היה סופר, רב חיני בר שילס היה סופר, שהיה כותב שטרות, אז תעשה דיון עם המוכר, תמלך איתו, שהוא, זאת אומרת שיחשוב, האם כשהוא מוכר, הוא מקבל על עצמו אחריות, גם אם יטרפו את השדה מהלוקח, שהלוקח יוכל לגבות מהשופרה דשופרה, זאת אומרת, אידיל שבנחוסוף, וגם שווח, וגם פרה. במאי, איך, באיזה אופן מדובר? אי בבעל חוי, אם אתה מויקים את הדין הזה שמדובר פה, כשהבעל חוב יטרוב את השדה מהלוקח, ואז אתה אומר, שהוא לוקח אחריות המוכר, שהלוקח יוכל לקחת מן המוכר את האידיס ואת השווח ואת הפרס. מיס לפרק, כבר למדנו לאל, שבעל חוב אין לו פרס, ואומר שמואל, בעל חוב גוי ושווח, שווח אין, פרס לא היא. כבר למדנו את זה לאל, ששווח, פרס אין לו היא. אל עולם, מדובר פה בלוקח מגזלן, שהנגזל יוכל לקחת את השם יבוא הנגזל, יוכל לקחת ממנו את השדה יחד עם הפירות, ועל זה המוכר מתחייב להחזיר לו את האידיס, שווח ופרס. נו, אז אנחנו רואים ששמואל סובר שגובה כן שווח. הרי הוא אמר לאל, מועס יש לו, שווח אין לו. הוא אמר רב יוסף, אוכל במאז, קינגון שיש לו קרקע. מה אמרנו לאל? מה הסיבה ששווח אין לו? כי הוא אמר, היות והשדה הייתה לא שלו, רק גזולה, אז הכסף כאילו בהלוואה, וכשיחזיר לו שווח, זה כאילו שמחזיר לו ריבית. אבל פה מדובר שהגזלן יש קרקע אחרת ששייכת כן, לא. והוא מחזיר ללוקח קרקע אחרת תמורת הקרקע הגזולה, ולא כסף. באופן כזה, זה לא נראה כריבית. זאת אומרת, זה לא נראה כמחזיר לו בריבית. זה שייך רק לומר, כשמדובר באותו קרקע, ונמצא אם כך שהקניין לא היה קניין, והכסף היה מונח אצלו כאילו בהלוואה. אז כשהוא מחזיר לו יותר את השווח, זה מחזיר לו ריבית, נראה כריבית. אבל כשהוא מחזיר לו קרקע אחרת, וזה לא שייך ריבית. ולכן באופן כזה, מודה שמואל, נכון? זה יכול לגבות את הקרקע. אומר לי, הבעיה, נו, אמרת עכשיו שזה לא נראה כריבית. וכי מותר ללווה סוב במקום שיש לקרקע, הרי יש הלכה, נראה לעלם בפרק הזו, שיש איסור ללוות שעור של חיטים או שעורים, על מנת שישלם לו שוח הרס. שאנחנו חושבים שמא יתייקרו החיטים, ואז נמצא שהוא משלם לו בריבית. אומרת הגמורה, אומר לי, אוסו, אז אם כך היה גם פה, היה צריך להיות אסור לגבות את השווח, אבל פי שיש לו קרקע. אומר לי, יוסף אמר לבעיה, אוסו מלוו, אוכל זבינה. הדין של סובסו, שהגמרה אומרת שאסור לעשות, הרי מדובר באמת בהלוואה, הוא מלווה לו קילו, והוא צריך להחזיר לו קילו, חוששים שמא יתייקר, ונמצא שהוא מחזיר לו בריבית. מה שאין כן פה באמת לא היה הלוואה. מדובר פה במחר. אז במחר, כשיש קרקע, עד כדי כך לא אסרו. איקידו, אמר רב יוסף, אוכל במאי עסקיני כגון שקונו מיודוי. מדובר שהעדים קיבלו קניין מיד המוכר על אחריות השפח, ואז חל החיוב על השפח משעת המחר, כי מן התורה יש ריבית דורייטה, יש ריבית דרבנן. ריבית דורייטה זה אגרנטה, הגמרא אומרת שזה שכר המתנת הכסף. זאת אומרת, אחד מלווה לחברו כסף, ובשכר הזה שהוא ממתין עליו עד שהוא משלם לו, הוא מבקש ממנו שייתן לו ריבית, שיוסיף. אבל אם עשו קניין בשעת המחר, אז המוכר התחייב בשבח לפני שעבר הזמן של המתנת הכסף. אז ממילא באופן כזה, זה לא נראה כריבית, ככה רש"י מסביר. באופן כזה שמיל מוידה שבאמת גובה את השבח. אומר לי אבאיה, וכי מותר ללווי סובה סובה במקום שקונה מיודוי? אומר לי בסדר, כשבאמת מדובר בהלוואה, זה אסור. אבל פי שהיה קניין, אבל פה באמת היה מחר, לא הלוואה. ובאופן כזה כשהיה קניין, אז חל משעס, אכל הקניין, האחריות על השבח, תקף משעת הקניין, באופן כזה לא נראה כריבית. גופל עמדנו, אומר שמואל, בלחויב גויבה את השבח. בלחויב יכול לגבות מהלוקח שקנה מהלווה את השבח שהקרקע השביחה. אומר רובה, תדע, בוא נביא לך ראיה, שבאמת כך הדין, שכך כויסב לו, אם הוא יכול ללקח, המילים שהמוכר כותב, כותב בהשטר של המחר, הוא כותב ככה, אנו איקום ואשפי ועדקי ואמוריק זוויני אין, אני אעמוד, אתהר ואנקה, כל עירור שיהיה על המקח הזה. זאת אומרת, איזה עירור שיהיה, אני אראה לנקות את זה, שלא יהיה לך את הבעיה הזאת. אינון ועמליון ושפחיון, גם את הקרקע, זאת אומרת, המקח עצמו, גוף הקרקע, ההצעות, שזה נקרא עמלות, עמליון, שפחיון, השפח, ואיקים קודומוך. אני אעמיד אותם לפניך, ו... מסיימים העדים וצובס וינה דנן וקבל אלוי. והלוקח הזה קיבל על עצמו את התנאים האלו, את השטר המחר הזה, וכך הוא קנה את זה וחלה המחירה. אז פה כתוב מפורש שפחי יוין. הרי שהבעל חוב גובה את השפח מן הלוקח. למה? היות והלוקח יכול לחזור ולגבות מן המוכר את השפח שטרפו ממנו, כפי שהמוכר התחייב לו. אומר לרב חיה ברום לרוב אלו מעטו, מתונה דלא יקסיב לי אוכה, אוכה נמד לתורף שפחה. אם אתה אומר שכל הטעם שהבעל חוב גובה את השבח, זה בגלל שהלוקח יכול לחזור על המוכר. אם כך במתונה, שלא כתוב את המילים האלו, שהרי בן אדם לא מקבל אחריות על זה שהוא נותן מתנה לחברו, רק כשהוא מוכר והוא מקבל תמורתו כסף, אוכה נמד לתורף שפחה, האם נאמר שהבעל חוב לא יכול לטרוף מהמקבל את המתנה את השבח? אומר לי, אין, נכון. במחר הוא יכול לטרוף את השבח, ואילו במתנה הוא לא יכול לטרוף את השבח. שואל אותו, וכי יופי כוח מתונה ממחר? איך ייתכן שקבלת מתנה יהיה יותר אלים, יותר חזק ממחר, שאתה אומר שבמחר כן יכול לטרוף את השבח, ובמתנה הבעל חוב לא יכול לטרוף את השבח? אומר לי, אין, יופי ויופי. לגבי הדין הזה, יפה כוח מקבל המתנה מכוח הלוקח במחר. אומר רב נחמן, לזה ששמואל אמר שבעל חויב גוי ואיזה שבח, יש לי מסניטה שמביא, יש לי ראייה לזה. הוא מסניטה מסע אליי למה שמואל. והונן חברין מויקים לו במילה אחרין. אבל רב הונה אמר שמדובר הברייס הזה באופן אחר, ואז אין ראייה, אבל אני חושב שיש ראייה. סני למדנו בברייסה, מוי חר סוד אל החברוי, והרי יועצים תחסי עודוי, זאת אומרת, שבא בעל חוב של המוכר, והוציא את השדה מן הלוקח, כשהוא גוי וכשבא הלוקח לגבות את דמי החיות מן המוכר, גוי וסקרן מנחוס משיבודים, ושבח גוי מנחוס מנחוהר, למדנו את זה לאל. אז אנחנו רואים שבעל חוב גובה את השבח, כמו ששמואל אומר, כתוב מפורש, שבח גוי ומנחוס מנחוהר, מנחוס משיבודים לא, אבל גובה יכול לגבות, זה כשיטה שמואל. הוא נחב רימוי, כלא מילה חינה. אבל רב הונא אומר שמדובר בלוקח מגזלן, שבא נגזל ומוציא את השדה מן הלוקח, שבוודאי גובה את השדה כמו שהיא עם השבח, שהרי קרקע שלו הוא שישביח, והלוקח חוזר וגובה מן הגזלן את הקרב ואת השבח. תניה יידוך, למדנו בברייס אחרס, המויך יסוד אליך ואירו וישביחו. הקונה השביח, טיפח את השדה, הביא זבל, עשה גדר מסביב, הוציא הרבה הוצאות על זה. ובא בעל חוב, עכשיו בא בעל חוב של המוכר, וטופו, יש לו חוב, המוכר היה לו חייב הרבה כסף, לא שילם לו, והוא מכר את השדה הזה אחרי תקופת הלוואה, אז מילא יכול לטרוף את זה. כשהוא גוי וכשבא עכשיו הלוקח ורוצה לגבות מן המוכר את הכסף שהפסיד עכשיו, אם השבח יויזר על היציאה, הוא הכניס בשדה $1,000. אז ערך השבח הוא הכניס, זאת אומרת, הוציא הוצאות $1,000, ובאמת הוא הביח את השדה עכשיו $1,500. נוטלס השבח, יכול הלוקח לקחת את השבח מבעל הקרקע, את $500 שיש לו שבח יותר מההוצאה, יכול לקחת מבעל הקרקע מהמוכר, שהרי הלוקח פרה החוף של המוכר בשבח הזה, היציאה והיציאה, זאת אומרת, את החלק הוצאה, את $1,000, הוא לקח מבעל החוף. ואם היציאה יסייר על השבח, אבל אם הוא היה בטלן, הוא הכניס $1,000 בהוצאות, והוא הוציא עכשיו רק $500, זאת אומרת, רק $500 השביח השדה מכתוצאה מזה שהוא הכניס פה $1,000. אין לו, אין לו יצוא שיש שבח מבעל החוף. יש לה לוקח רק, הבחור נותן לו חלק מההוצאה בשיעור של השבח, $500, לא יותר. שאר את ה-$500 הנותרים, אז הוא צריך, אין מה לעשות. שואל את הגמרא ושמואל במים מויקים לו, איך זה מדובר? אם בלוקח מגזלן, אם מדובר פה העניין שלקח מגזלן, זאת אומרת, רובן שמחר שדה לשימון, באמת גזל את זה, את השדה מלוי. ואם כך זה לא מדובר, אבל חוב רק מנגזל, כאשר אישה. למה כתוב שמה שבשבח יתר על היציאה, גובה הלוקח מן המוכר את העודף של השבח על היציאה. דומה שמואל לוקח מגזלן לס לשפחה, אין לו הרי בכלל שבח. והיא בבעל חויב, אם מדובר בבעל חויב, כמו שהלשון הפשוט פה שמדובר בבעל חויב, כאשר שווה וסייף, דומה שמואל בעל חויב גובה את השבח, והרי זה לא כמו שכתוב בברייסה, שהבעל חויב משלם ללוקח את ההוצאות. אומרת הגמור, אפשר לתארץ את זה בשני אופנים. איבו יוצא עם לוקח מגזלן. אפילו שאמרנו מקודם, שהרי לשיטת שמואל, אין לשבח מן הגזלן, כגון שיש לקרקע. כמו שאמרנו מקודם, כשיש לגזלן קרקע, הרי לא נראה כריבס הסכן, יש לשבח. הנה בשקון מיודו, כמו שגמרה אמרה, ואז חל תקף הקניין של הפרס, של השבח, ואז לא נראה כריבס. איבו יוצא עם בבעל חויב, באמת מדובר כל העניין לא בגזלן, רק בבעל חויב, ולא יהיה קשה על שמואל שבעל חויב גוי וזה שבח ללא לשלם ללוקח את ההוצאות, כאן בשבח המגיע לכספיים, כאן בשבח שאינו מגיע לכספיים, כמו שרש"י מסביר, מגיע לכספיים הכוונה שקרוב להיקצה, כמו שרבי נחנן אומר, לכן זה נקרא שבח המגיע לכספיים, כי היות ועוד מעט קוצרים אותם ותקף יקחו אותם על הכתפיים, אז לכן זה נקרא בלשון מושלת, שבח המגיע לכספיים, וכאן בשבח שאין מגיע לכספיים, אז בשבח שהפירות האלו כבר קרובים להיקצר, רק עדיין צריכים הם לקרקע קצת, כמו שרש"י אומר, אז הם כמו פירות גמורים, והבעל חויב לא גובה אותם, רק אם ישלם ללקח את ההוצאות, אבל שמואל שסובר שבעל חויב גויבה את השבח, זה מדובר בכזה שבח, בכאלו פירות שעדיין לא נגמרו, ולכן כשהם נצטרכים עדיין להיניקת הקרקע, נחשבים הם כקרקע, ולכן הוא גובה ללא תשלום ההוצאות. שואל את הגמור, ומייסים בכל יום, וחומק ושמואל, אפילו בשבח המייגיע לכסופיים, היה בשמואל, בבייזדן של שמואל, שהוא פסק למייסה, שכן גובים לבעל חויב שבח, גם בפירות כאלו שכבר נגמרו בשאלותם ולא צריכים להגיע להיניקה של הקרקע. אומרת הגמור, לא קשה, זה לא קשה. עוד הם מסיק בי כשיעור ערה ושפחה, עוד הם לא מסיק בי אלו כשיעור ערה. זה שאנחנו אומרים שבעל חויב גובה את השבח, מדובר באופן שהמלווה תובע בו מהמוכר, חוב בשיעור של שוויות הקרקע יחד עם השבח, ואז הוא גובה את השבח, לא צריך לתת לה לוקח את ההוצאות. זה שאנחנו למדנו שהוא נותן לה לוקח את ההוצאות, מדובר באופן שהחוב לא כל כך גדול, רק בשיעור של הקרן, של הקרקע, אבל לא השבח. ולכן, באופן כזה, אז הוא נותן לה לוקח את ההוצאות. תיואב לשפחי מסלג זה, באופן כזה, אבל חוב גובה רק את הקרקע, ונותן ללוקח את השבח שישביח, ובזה מסלק אותו מן השדה. אומרת הגמרא, עוני חלמם דומר, אי איס לזוזי ללקח, לא ימוצא מסל הכלי לבעל חויב. זה טוב לשיטת הסובר במסכת כסובס, שאפילו כשיש כסף ללוקח, לא יכול לסלק את בעל החוב מן השדה, היות ובעל החוב טוען שהשדה משובד לו, והוא ייקח את זה. זאת אומרת, אפילו שיש לך ללוקח כסף, אתה לא יכול לסלק אותי מלקחת, מלטרוף את השדה שהיה שייך ללווה. אז שפיר הזה אני יכול להבין יפה מאוד, שהבעל חוב לוקח את השדה יחד עם השבח, ומשלם ללוקח על השבח. אלו למען דומה. יש הרי שיטה סוברת, כי איס לי זוזי ללוקח מוצא מסל הכלי לבעל חוב, כשיש ללוקח כסף, יכול הוא לומר לבעל חוב, קח את הכסף ותשאיר לי את השדה. אז אם כך, נאמלה יאמר הלוקח, לא, בעל חוב, אילו אבל לזיזה, הרי לשיטת הסובר שאם היה לכסף, הייתי יכול לתת לך בכסף. מסלקין אלוך מכולר, הייתי יכול לומר לך, אל תיגע בכלל בשדה, אני אשלם לך את החוב. אשתד לסלי זוזה, אז גם עכשיו כרגע כשאין לי כסף, יש לי רק את השדה ואת השבח. אב לי גר ודער בארש שיש שבחו. תביא לי לפחות חלק מהקרקע שנמצא פה, בשיעור של השבח שאני השבחתי, שזה יהיה נחשב כאילו הכסף שלי, שהרי לשיטת הסובר הזה בקסובס, הרי אם יש לי כסף אני יכול לסלק אותך בכלל מהקרקע. נהג מאור, פה זה משהו אחר, מדובר בפויטיקה, אוכל מסכינן, כמו שעושה הפויטיקה דומלי, לא יהיה לוח פירון, אלו מזה. הפויטיקה הכוונה, שזה משבט רק קרקע מסוימת. מכאן אתה גובה את החוף. ומילא, היות ומדובר בפויטיקה, אז באופן כזה, לכול העלמה לוקח, לא יכול לסלק את הבעל חוב, גם המנדומה שסובר בקסובס, כשיש לה לוקח כסף, יכול לתת כסף תמועת הקרקע, זה רק כשלא היה הקרקע באופן של הפויטיקה, אבל אם זה היה הפויטיקה שרק מזה עשו שיבוד נכסים, שרק מכאן יוכל לגבות, בזה לכול העלמה לא יכול לסלק אותו מהתביעה על הקרקע ולתת לו כסף. אומרת הגמור, דיון אחר גם בעניין הזה של אחד של קנה קרקע ממוכר שהוא גזל את השדה ממישהו אחר. אומרת הגמורה, איקר בו, רובן מחר קרקע גזולה לשימון, ושימון בשעה שהוא קנה את הקרקע, איקר בה שאין לו שלו. ידע שהשדה הזה הוא גזול. ועשה את עצמו כאילו לא יודע, ולא קחו. הוא קנה ממנו בשטר, קנה ממנו את השדה. עכשיו בא הנגזל, ותובע בחזרה, תביא בחזרה את השדה. אז יש בזה מחלוקס. רב אומר, מויס יש לו, שבח אין לו. ושמול אומר, אפילו מויס אין לו. לשיטת רב, הלוקח יש לו מן המוכר, זאת אומרת יכול לבקש מן המוכר את הכסף עבור השדה, אבל זה שהשדה כבר הייתה מושבחת, הוא השביח את זה, לא יכול לקבל מן המוכר. ולשיטת שמואל, אפילו מויס, אפילו זה שהוא שילם לו, גם לא יכול לקחת ממנו. לכאורה, כפי שאנחנו חושבים תקף מיד, הרי, נכון? זה מאוד הגיוני מה ששמואל אומר, למה? איך אתה עצמת העין, אתה לוקח שדה, אף על פי שאתה יודע שזה שדה גזולה. אז זהו, הפסד אותה, זה פשוט. אבל תקף נראה שמה המחלוקס. אומרת הגמור, ומה יקום מפלגה? רב סובר, עוד אום יודע שקרקע אין לו, וגומה ונוס לשום פיקום. הרי הלוקח הזה שימון, הרי ידע. שהמוכר מוכר את הקרקע הגזולה, אז בוודאי כשהוא נתן לו את הכסף, הוא לא התכוון להקנות לו את זה, רק הוא נתן לו את הכסף בתורת פיקדון, ולכן יש לו את זה בחזרה, שאל את הגמורה, מה שתקף מיד עולה, מה פתאום, הוא נותן לו פיקדונות בטור מחר, אם הוא רוצה לתת לו פיקדון כסף, שיגיד לו, ונאם אלו אלה שום פיקון, שיגיד לו, הוא מפקיד אצלו כסף. עונה הגמורה, סוב עלוי מקבל, ייתכן שהוא חושב, שהוא לא, רובן לא יוצא לקבל בתורת פיקדון את הכסף, כי הוא יצטרך להיות על זה שוימר, וכל הדינים הנלווים לשוימר, לכן נותן לו את זה ככה באורמה בתורת פיקדון. ולכן מגיע לו בחזרה את הכסף. ואילו שמואל סובר, אדם יודע שקרקע אין לו, הרי הלוקח שמן ידע שהקרקע אינו של המוכר, וגומר ונוס לשום התונה, מכל מקום היות והולך, אתה יודע שהקרקע הזה גזולה, איך אתה משלם לו? סימן שאתה רוצה בטח לתת לו במתנה. שואל את הגמורה, נו, והוא לא יכול להגיד לו, הוא רוצה לתת מתנה? שיגיד לו, אני רוצה לתת לך מתנה. אומר את הגמורה, כסיף אלי מילסה. אז הלוקח חושב שייתכן שהגזלן יתבייש, הוא לא ירצה לקבל, אז הוא נתן לו את זה באורם ובאופן כזה. אז במילא, אם הוא נתן לו את זה בתור מתנה, בוודאי שלא יכול לקח את זה בחזרה, הוא נתן את זה בתור מתנה. שואל את הגמורה, את המחלויקס הזאת שאתה מסביר, זה למדנו הרי במסכת קדישים במבוב. ופליגי בי חודש זמלה, למדנו, דיתמר, המקדש ישרחו איסוי, שכמובן שקידושין לא תופסים בו, והוא קידש אותה בכסף, נתן כסף. השאלה, מה הדין של הכסף? האם הוא יכול לבקש את זה בחזרה או לא? רב, הוא אמר, מויס חוזרים, המקדש יכול לבקש בחזרה את הכסף. ושמואל אמר, מויס מתונה. רב אמר מויס חוזרי, עוד אם יודע, זה עם הקדש יודע, שאין קדושן טויפסים באחו איסוי, אז בוודאי גומר ולא עושה לשום פיקודן, ולכן מגיע לו בחזרה את הכסף. ונאים אלו לשם פיקודן, סבל לא מקבל מיני, אותו דיון כמו שגמרה אמר, היא לא תקבל. שמואל אמר מויס מתונה. עוד אם יודע, זה שעם הקדש יודע, שאין קדושן טויפסים באחו איסוי, וגומר ולא עושה לשום מתונה, לכן הוא לא יכול לקבל בחזרה עכשיו, מתנה אי אפשר לקבל בחזרה. ונאים אלי לשום מתונה. כסיף אלי מילסה, חושב, ייתכן שאותו תתבייש, והוא רוצה להכניס לה את הכסף באופן כזה. על כל פנים, ומתנה אי אפשר לקבל בחזרה, ולכן שמואל סובר שמויס מתונן. אז אם כך, נשאלת השאלה, אם למדנו כבר את היסוד של המחלויקס במסכת קדושין, אז בשמה אנחנו צריכים לחזור למחלויקס הזה פה? בוודאי שזה אותו דבר. אומרת הגמרא, לא, צריכים את זה בשני המקומות, כי יש פה צריך, צריך. דיד מבוא, אם היינו לומדים שהמחלויקס רב ושמואל רק אצלנו פה ובו מציע, היינו אומרים רק בו, רק אצלנו קום הרב, דלא יבדי איניש לי עובד מתונס לנחוה. מתנות? מי נותן מתנות לאנשים זרים? סתם לתת מתנה? מה שאין כמו מסכת קדושין שמדובר שהוא קידש תחותו, אבל גם אחוי סוי, הם ממועד אלי לשמואל, לאחותו, ייתכן שנתן, הוא נתן מתנה, ולא בתורת פיקדון. ולכן רב אומר, לא, גם שמה הוא נתן לזה בתורת פיקדון ולא בתורת מתנה. וית מבח, אם היינו לומדים רק בקידושין, אז הציור הוא להפך. בח, כמו שמואל, רק שמה שמואל אומר, מויס מתונה, לפי שלאחותו, בן אדם יכול לתת מתנה. אבל בואו, פה אצלנו בנזיק במחר, שהוא נותן למישהו אחר, בפרט לגזלם צריכים להוסיף פה, אז מה פתאום שייתן מתנה? בוודאי שמואל גם מודה לרב שזה בתורת פיקדון, כך היינו אומרים, צריך לכן היינו צריכים את שני המקומות האלו, גם במסכת קידושין וגם במסכת בו מציע, את אותה מחלויקס. שואלת הגמרא, בין לרב דומה פיקדון, בין לשמואל דומה מתנה, אי להרי במאי קנוכי סיפרס איך אוכל. הרי הלוקח הזה, שמעון הזה, ידע שהקרקע הזה הוא לא של המוכר. אז הוא לא מתכוון לקנות את השדה. אז איך הוא יכול עכשיו לרדת לשדה עכשיו, לאבד אותה, לזבל אותה, ולאכול את הפירות שלה? הרי הוא יודע, זה דבר אסור, הוא יודע שהוא יושב בשדה גזולה פה. הוא מתארץ את הגמורה, סובר, שמעון הזה סובר, אנו איכוס לארה ועבד ואיכל בגבי. אני ארד לקרקע ועשה מה שצריך ואת הפירות, כי הרי סוף סוף הבעל הבית האמיתי, הנגזל, לא מפסיד פה. מה נפקא מינה לבעל הבית, האם אני יושב פה ואוכל, או שהגזלן יושב ואוכל? כובדי, זאת אומרת, בדיוק כשם שהמוכר הגזלן היה, עשה עד עכשיו בשדה, אני עושה, מה אני מזיק לבעל השדה יותר ממה שהגזלן? רק מה, לכי עושה מורד הארה, זו זה נהבה. לרב דומה פיקון פיקון, ולשמול דומה מתונה מתונה, כשיבוא בעל הקרקע ויטול את השדה, אז הכסף שלי יהיה תלוי לפי השיטות, לפי שיטת רב יהיה בתורת פיקדון, כמו שרב אומר שכך עושה ביום, לפי שיטת שמול יהיה בתורת מתנה, אבל הוא חושב שהוא לא מזיק, אז הגמרא שאל איך הוא מותר לו לעשות את זה, הוא מראית על עצמו. אומר רובה, הלכסה, עכשיו הרובה מסכם את ההלכות פה, הלכה הוא, יש לו מויז ויש לו שבח. כשרובן מחר שדה לשימון, וראו שהשדה הוא לא של רובן, רק של לוי, גזלו את זה ממנו, אז אמרנו שיש מחלויקס רב ושמואל, האם הלוקח גובה שבח מן הבוחר או לא, רובן פוסק להלכה, יש לו מויז ויש לו שבח. ואף על פי שלו פירש לו, הגמרא הרי הסתפקה לאל בדף י' מה יהיה הדין כשהוא כן פירש, לא פירש, אפילו שהוא לא פירש את השבח, גם כן הוא חייב בשבח. עוד נקודה, איקר בו שאין יש לו ולא קחו, מועס יש לו שבח, שבח אין לו. זה כשיטת רב, כשאחד לוקח, תקף למדנו את זה, פול ראל, שאחד לוקח שדה מהשני, קונה ממנו וידע שהוא קונה שדה גזולה, אז כשיטת רב, מועס יש לו ושבח אין לו. ועוד מה שפסק רובה, אחראס, טועס, סויפרו, בין בשטועי אלבואה, בין בשטועי מקר וממקר. אחריות, אנחנו אומרים שאם לא נכתב אחריות בשטר, אז אנחנו אומרים שמן הסתם כן רצו לכתוב אחריות בשטר, רק הדבר נשמט מן השטר בטעות, והוא כן חייב באחריות, היות והסופר טעה בזה. זה גם בשטר הלוואה, גם בשטר מקח וממקר, זה כמו שהגמרא רצתה הרי לחלק בדף י' לשיטת שמואל שמה, שרק בשטר הלוואה אנחנו אומרים אחריות סופרי היות, ובן אדם לא מלווה את כספו סתם, הוא מפחד על הכסף שלו, מה שאין כממקח וממקר, אמר שמה שמואל, עובד הנה שהוא קונה קרקע אפילו ליום אחד, אבל רוב אומר שההלכה היא לא ככה. על אחריות טעות סופר.